עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
נמצא איתנו פה אריאל מפרספטו. אריאל, תודה שבאת. ספר קצת למאזינים על עצמך ועל החברה.
קוראים לי אריאל אביטן, אני בן 42, גר בשוהם עם שני ילדים. כרגע ה-CCO של פרספטו, צ'יף קומרשל, הרבה שואלים אותי מה זה ה-C השני. אז מנהל את כל הצד הקומרשיאלי של פרספטו, ואחד הקו-פאונדרים. פרספטו היא חברה שמייצרת מערכות רחפנים אוטונומיות, כרגע 70 איש, אנחנו יושבים במודיעין, שהדבר הכי חשוב לדעת בזה שזה מחוץ לתל אביב.
זה לא בתל אביב,
אין מודיעין בתל אביב. אנחנו 70 איש, רובם אצלנו פה בארץ, יש לנו משרדים גם בארצות הברית וגם באוסטרליה. אנחנו חברת דרוין הבוקס, זה התת קטגוריה הכי דפלויד בעולם, 10 מדינות, עשרות מערכות, זהו בגדול.
כמה את זה גייסתם קצת?
גייסנו כמעט 30 מיליון עד היום, ב2.5 סבבים, שהמוביל האחרון זה USVP.
אוקיי. אנחנו נדבר קצת על גיוס, ואנחנו נדבר קצת על מחירות, ועל מחירות ספציפית אל מול ארגונים גדולים, שזה משהו שאתה עושה, ובאופן ספציפי אפילו בידיים הרבה פעמים. לפני זה הייתי רוצה שבוא נחזור שנייה להתחלה, ונבין למה בכלל צריך פתרון כזה. מה זה דרון אין הבוקס? ומי צריך את הדבר הזה?
אז סתם כקטגוריית על דרונים, כולם מכירים דרונים, מבינים איפה הם מגיעים, הרבה אנשים חושבים על איזה value הוא יכול לתת. אבל בסוף, גם רואים היום את זה בתעשייה, כל תעשיית הדרון מתחילה to consolidate. כי אין היום הרבה use cases שהם רלוונטיים לדרונים שמטיסים ידנית. אז עכשיו הכל עובר לאוטומציה, ל-AI. Drone in a Box זה תת קטגוריה, שבעצם מאפשרת, בגלל שיש את הבוקס, בעצם הנסט של הדרון, מאפשרת לו להיות לבד בשטח, בלי בן אדם. ואז אפשר לנהל אחד כזה, או הרבה כאלה, ממקום אחד. והמטרה היא להגיע למצב שהדרון מחובר למערכות קיימות, כמו מערכות VMS, שזה כל נושא הניהול אבטחה של אתרים, או מערכות אופריישנס.
אבטחה של אתרים פיזיים, מה
שאתה. פיזיים לחלוטין. הבטחה של או בטיחות, זאת אומרת גס סנסורס, סמוק סנסורס, כל מיני כאלה, ואז הרחפן מחובר בעצם לרשת סנסורים שיושבת באתר הפיזי, ומתחיל לנהל איתם עבודה. יש סנסור של מישהו נוגע בגדר, הדרון יטוס מהר יותר מבן אדם, יגיע לשם, יבין מה קורה שם, יכול לעקוב, יכול להטריע וכו', אותו דבר בעולם הבטיחות, אבל העולם הכי גדול שיש בו את הכי הרבה כסף, בסייטים הכבדים האלה שאנחנו מדברים עליהם, זה כל מיני ניטור. ועד היום משתמשים בכלים שמוטסים ידנית ככלים טקטיים. זאת אומרת, אני רוצה לראות את הערובה הזאת, אני אבקש מישהו שיגיע, יטיס, ייקח לו יום עבודה על הכפק, אבל זה משהו טקטי, אני מסתכל בעצם על מה שקורה היום, ואני אקרא לו עוד חצי שנה. ברגע שיש רחפן שחי את השטח שלו, חי את האזור, הוא יכול לעשות את זה יומית או שבועית. ועכשיו כבר אפשר להסתכל אחורה. להבין בעצם דגרגציה של אסטים בתוך הסייט. אפשר להתחיל להבין איפה צריך maintenance באותו שלב, כאילו, האם זה צריך את זה...
מה זה האתרים האלה? בוא סתם למי שמאזין לנו, זה אתרים צבאיים ביטחוניים בהכרח?
לא, האמת שאתרים צבאיים זה פחות הקטע שלנו.
אז מי הלקוחות?
לקוחות זה תחנות כוח. יש היום בעולם כמעט 70 אלף תחנות כוח פעילות, ואלה הם אתרים כבדים, זה אתרים שהם בממוצע 2x2 קילומטר, זאת אומרת, פיזית צריך להסתכל על מה קורה שם ביומיום, זה אתרים שיש להם מחלי גז, יש להם צנרות, יש להם ארובות, יש להם גנרטורים וכו'. אתרי אול אנד גאס, רפיינריז, זה קלאסי בשבילנו. אתרי מיינינג, גם קלאסי, שטח מאוד גדול, המון אופרציה.
אתרי תשתיות, מורכבים.
הכי כבדים שיש.
מעורבות של משאבים טבעיים, דלקים, חומרים כימיים למיניהם.
סך הכל כיף.
סך הכל מגניב. ובעצם אתם מוכרים להם מערכת, שזה כמו שאתה קורא לזה drone in a box, בסוף זה איזשהו כאן נחיתה והגינה, שהוא יושב והוא מגיב לסביבה ומנטר אותה באופן קבוע.
אז בעצם מורכב מכמה חלקים, יש את הדרון עצמו, הוא צריך להיות highly ruggedized, זה דרון לא כמו DJI'ים שמכירים כולם, זה דרון שאמור לחיות בחוץ, יש לו עליו, אצלנו ספציפית, יש לו גם מעבד מאוד חזק, אנחנו חושבים בראייה מוחשבת להרמון דברים, יש את הבוקס עצמו, את הדרון בייס, שהוא מטעין אותו, שומר עליו מהאלמנטס, מוריד ומעלה דאטה אליו וכו', ויש מערכת ניהול, שהיא מערכת ניהול קלאודית, שמנהלת בעצם גם את האופרציה, הוצאת המערכות לטיסה, גם פריפלנט וגם אד-הוק, וגם מנהל את הדאטה.
זאת אומרת, אתם באמת בונים פה full stack solution. אתם גם מפתחים את הדרון, גם את המערכות שלו, גם את המשטח הגינה שלו, וגם את היכולת שלו להתממשק עם מערכות קיימות באתר.
בדיוק, כל אצלנו.
לא פשוט.
לא כל כך.
כמה זמן לקח לבנות כזה דבר?
לקח לנו, החברה התחילה כחברת ראייה ממוחשבת. התחלנו בעצם בקונספט של לקחת מודול, אז היה TK של NVIDIA, לחבר אותו ל-DJI, ולאפשר יכולות ראייה ממוחשבת כמו עקיבה. הרעיון המקורי נגיד של דור שהוא המנכ״ל, יחד עם רביב רז וסגי בלונדר, היה בוא ניקח את זה, נשים את זה על DJI, והוא יכול לעקוב אחרינו בסקי. מהר מאוד, אז בעצם זה עקיבה של בן אדם. מהר מאוד הבנו כמה דברים. אחד, unit play זה בעייתי מאוד. זה להתחיל למכור יחידות.
ברור. מה שנקרא consumer play.
בדיוק.
אתה לא תתחיל למכור דרונים לצרכן הרגיל, בית האפליקציות של זה יותר מעניינות ועם יותר כסף, כשאתה לוקח דרון קצת יותר מתעשייתי, ומוכר אותו לחברת חשמל.
אתה יודע, לפני בכלל התעשייה, אם אני צריך למכור עכשיו יונט, ואין לי את הלונג טייל של תוכנה ושל recurring revenues וכו', ביזנסית זה לא קיים.
לא
אני
מעניין.
צריך כל פעם למכור יותר ויותר קוביות, וזה משהו קשה.
ואצלכם יש recurring כי יש מה? יש maintenance?
יש maintenance, יש services, יש analytics, כאילו, מתחיל להיכנס למלא, אתה יודע, upselling וcross-selling של, בתוך המערכת.
מעולה.
וזה הדבר אחד. והדבר השני זה שאתה הולך לחברות כמו Shell, BP&L, הם לא מעניינים את הטכנולוגיה, מעניינים אותם solutions. הם בסוף צריכים להראות שאתה אוכל חוסך להם כסף או עושה להם כסף.
יפה, אתה כאילו מרים לי להנחתה, לא כאילו, באמת זה נפלא. אז התחלנו להגיד שזה, יש את המוצר והבנו את העולם של הדרונים ולאן זה הולך, ומה בעצם אתם עושים וגם כמה גייסתם ומי אתם. עכשיו בדיוק הגענו לדבר על הקופורטס או החברות או הסייטים שאליהם אתם מוכרים.
כן.
בהקשר הזה אתם מוכרים פה מוצר, שהוא full stack solution כזה, הוא גם חומרה שמחוברת למעגן שמתממשקת עם חומרות ותוכנות אחרות. זה מוצא, מה זה, עד לפני, יכול להיות שאני טועה, אבל תקן אותי, לדעתי לפני 20 שנה לא היו דרונים כאלה לתחנות כוח וכל מיני כאלה.
עד לפני 5-6 שנים.
זה ממש מוצר חדש, זה כמו להעלות אנשים לענן בעולמות של תוכנה, יותר טוב מאון פרם, אבל לוקח זמן להבין, זה צריך לנך את השוק. בסוף בתוך גל זה עושים מחירות.
נכון.
איך ניגשים? אז עכשיו אני מחזיר אותך למטה של הפרק. בסדר? בסוף יושבים פה יזמים ויזמות בתחילת דרכם. רובם סטטיסטית לא עושים דרונים.
לגמרי.
איך ניגשים בכלל להליך מחירה של מוצר שבו אתה פוגש שוק שהמוצר שלך חדש לו, אמור לשבש אותו, אמור לשנות אותו, אמור לחנך אותו?
תשמע, בעולם שלנו יש לנו נקודת זכות אחת. כולם אוהבים דרונס. השם דרון שאתה בא למנהל סייט של של, בסדר? הוא יודע עקרונית, אם הוא בראש שלו, הוא יודע שאם הוא יביא דרון, זה יכול לעשות לו טוב.
הוא לא יודע איך.
הוא לא, אין לו מושג איך.
אז, אבל זה, אוקיי, אז מה שאתה אומר לי זה נשמע מגניב. הוא מבין את זה אינטואיטיבית, אבל אוקיי.
ואז נכנסים כמה בעיות עיקריות. הוא, שלא כמוני, צריכים לייצר לו, הוא צריך לייצר לעצמו את ההצדקה הכספית לריסק שהוא לוקח.
עצור, אני רק אומר, שנייה בפריימינג, אנחנו מדברים עכשיו, כשאתה מוכר לקופורט, זה לאו דווקא אתה דרונים, כל אחד לכל אחד.
כן.
זה הליך החשיבה והתבנית שצריך לשקול.
לגמרי.
אז בוא נתחיל.
אז למה הרבה סטארט-אפים הולכים ישר לאינוביישן, חטיבות האינוביישן? כי הם באות ונסות ביחד עם הסטארט-אפ להבין למה זה טוב לקופורטס הגדולים.
נכון.
מה הבעיה באינוביישן?
הוא לא בעייר.
הוא לא מחובר לביו.
הוא גם לא, בדרך כלל לא קונה, אין לו בדג'ט.
יש
חלק וחלק.
יש כאלה שיש להם המון כסף בשביל לקנות את המערכות הראשונות, ויש כמה פרוגרמס שהם מאוד טובים לסטארט-אפים בעולמות גדולים. אנחנו עובדים נגיד עם אנל, מדהים התהליך שלהם, כי התהליך שלהם בנוי בלהכניס אקטיבית סטארט-אפים וטכנולוגיות חדשות לתוך הביו. ה-BU, ה-Business Unit, הוא האונר של הכסף, וגם הוא יגיד מה חשוב ומה לא. אז תחשוב על איש אינוביישן שיושב בתוך, סתם דוגמה, NL, הוא יש לו רעיונות מטורפים על איך להכניס רובוטיקה ודברים כאלה, אבל אם הוא לא מדבר עם ה-BU ושואל את ה-Business Unit, את המנהל Business Unit, זה מעניין אותך, זה דבר שיכול לחסוך הכסף, כמה צרות זה עושה לך, כי לא יש סט, סט בעיות או קטגוריות אחרות לחלוטין.
איך מבינים מה הקטגוריות האלה? איך מגיעים ל-BU? ואיך מבינים מה מעניין אותם?
BU בעיקר זה נטוורק, ולהיות מאוד מפוקס, כשאתה מדבר עם אינוביישן, כי קל לדבר עם אינוביישן, לחבר את אותך כמה שאתה אומר ל-BU. זאת אומרת, אינוביישן שיבוא ויגיד לך, בוא, אני אגיד לך מה אנחנו צריכים, זה בסדר. צריך להגיע כמה שיותר מהר לשיחה עם ביזנס יוניט.
ומה אני עושה בשיחה כזו?
אתה מנסה יותר להציע את המוצר שלך, מנסה להבין איפה הכאבים באזור של המוצר שלך.
תן לי דוגמה לשאלה או שתיים שאתה שואל, BU ב-NL או בשל, כשאתה בא, אתה בא, אתה אומר לו, היי, שלום, אנחנו פרספטו, אנחנו מוכרים דרון אין הבוקס, עוזרים לך להבטח ולנטר את האתרים שלך, מערכת פול סטאק, יש גם אנליטיקס, יש גם זה, יש גם מייטנט,
יש הכל.
יש גם נספרסו.
בדיוק.
אחלה, הבנת, לקח לי 10 שניות. מה השאלה הראשונה ששואלים?
כמה כסף אתה מוציא?
ככה?
לגמרי.
כמה כסף אתה מוציא?
כמה כסף אתה מוציא על פעולה א', ב' או ג'.
אוקיי.
כי יכול להיות שאני בא עם מערכת, אגב, קורה, המון חברות חושבות שהן יכולות להוציא מיליון דולר מלקוח סתם, כי הוא חברה של מיליארדים, והפן שהם, אתה יודע, הם נוגעים בו, הוא חצי מיליון דולר.
אז אתה שואל אותו, כמה נגיד כסף אתה מוציא על ניטור, על אונגוינג דודו כזה שמגיע עם רחפן פעם ביומיים?
לפני זה, כמה כסף אתה מוציא, נגיד בעולמות אויל אנד גאס, כמה כסף אתה מוציא על בן אדם שכל יום צריך לעלות על כל הטנקרים הענקיים האלה, ולהסתכל שאין לך חורים בגג, כי הם עושים את זה יומית. כמה עולה לך בן אדם הזה? כמה עולה לך שומר? יש מקומות, תאילנד, שקל וחצי. ארצות הברית, 50 אלף דולר פלוס בנפיץ. אם אני שם מערכת שלי, ואני מוריד בן אדם במשמרת, עזוב את המשמרת, בן אדם אחד, זה 4 אנשים, 3 ועוד מחליף, יש לך 200 אלף דולר. פה אתה מתחיל כבר לדבר, להבין מספרית, כן? איפה אתה נמצא מול הלקוח, אתה בשאלות האלה גם גורם לו לחשוב איפה הוא יכול לחסוך, איפה הוא יכול לעשות דברים. עכשיו, היופי ספציפית במערכות שלנו, שאנחנו שמים אותם, אז אתה יודע, זה מערכת טסה, אז כל מיני אנשים באים ושואלים שאלות, תגיד, אתה יכול לטוס לפה, כי אני לא רוצה לשלוח בן אדם גבוה, יש עוד נקודות שהן לא...
כן, שזה נקודות סופט, של טיפול ובטיחות בדיוק. ונוחות.
בדיוק, אבל השאלה הראשונה זה כסף.
ואז מה עוד שואלים?
שואלים על ה...
בעצם אתה מתאר פה שנייה במטה את התהליך תחקור הראשוני של הכוח, עוד לפני שאתה יודע בכלל אם הוא מעוניין בפתרון.
לא, אני יוצא מנקודת ההנחה שאם אני יושב
איתם... במקרה שלך כבר עכשיו, כן, אבל בתחילת הדרך, זה ככה יכולה לראות גם פגישת תחקור.
תשמע, כשחשבנו על לעשות הפיבוט לדרון אין הבוקס, לא היה לנו לקוחות לדבר איתם, אתה יודע, מה אתם חושבים על זה ועל זה. היה לנו טכנולוגיה מאוד טובה בראייה מוחשבת של נחיתה מדויקת, ואתה בתור יזם כאילו גם צעיר, אתה חייב לקחת הנחות. אתה חייב לנסות להבין בעולם שלך מה, איזה הנחה היא תנותת לך את הכיוון הכללי, את הכיוון צפון. אחר כך אתה מדייק אותה. אז הדיוקים יש כל הזמן, יש גם היום דיוקים.
כן.
אבל אתה צריך להיות ממש כאילו אוף סקייל, כדי לחשוב שמערכת אוטונומית שיושבת בשטח, יודעת לטוס, לא יודע, 15 פעמים ביום, ולעשות כל מיני מולטי מישנס, היא פחות טובה מבן אדם שצריך להגיע ולהטיס את
ה... אז איך נראה תהליך כזה? בוא נחזור לתהליך העסקי, למחירות לחברות גדולות. אז אתה מנסה להבין את מפת האינטרסים וכמה הם משלמים. ו?
אני מנסה להבין את היכולת שלהם להכיל מוצר חדש לחלוטין.
איך מבינים כזה דבר?
גם שואלי. היו חברות ענק שאני שואל אותם, תגידו, אתם מוכנים לקבל מערכות כאלה? אז הם אומרים, שמע, הטכנולוגיה מטורפת, אבל אנחנו will never be leaders. We'll always be followers. אז תלך לה למתחרה שלי, שים שם מערכת, אם זה יעבוד, תבוא אליי.
כמה זה הגיוני באמת שתשמע כזו תשובה ממישהו שבסוף יודע שאתה יכול לתת את הטכנולוגיה הזו למתחרה ו...
בחברות ענק? אנחנו מדברים על חברות בסקייל.
Enterprises ענקים.
BP לא מעניין אותם באמת אם של, כאלה, ישימו מערכת כאלה ראשונה. בסדר? זה לא הכסף שלהם. הם חברות מיליארדים, מתעסקות בדברים כבדים, הכל זז לאט. הם ההפך, יש להם קונסורטומים שלהם, שהם מנסים לפתור בעיות ביחד, כי הם באמת לא הם לא באמת, הם מתחרים כי הם שניהם נותנים את אותו שירות בעולם, ולא מתחרים אחד בשני, אף אחד לא מנסה לקחת ליטר מפה ומשם. אז הם לגמרי, זה תשובה מאוד ולידית בעולמות האלה. Okay. מאוד מאוד ולידית. ויש כבר חברות, אחד הדברים שאנחנו עושים, זה ניתוח של החברות ה-True Innovative בעולם הזה. יש חברות בהגדרה שהם followers. שהם לא יעשו, יש להם מחלקות innovation וכו', הם לא יעשו שום עבודה אמיתית, כן? להיות מובילי שוק בעולמות, בעולמות החדשניים. יש חברה למשל, מיינינג, שנקראת ריו טינטו. חברה הראשונה שיצרה מכרה ללא בני אדם. זה חברה אינובייטיב, הם לוקחים המון סיכונים.
איך אתה מזהה אותם? איך אתה מזהה את המאמצים הראשוניים האלה?
המון קריאה להבין כאילו את השוק. אתה צריך להבין את השוק עד הסוף. זאת אומרת, זה לקרוא המון על שוק האנרגיה, וגם להבין את הלנגוויץ' שלהם. אתה בא לדבר עם מישהו מעולם האנרגיה, אתה חייב שהוא יבין שאתה מבין מה הוא אומר. כי אם אתה לא מבין מה זה פיט, ומה זה, אתה יודע, המסעיות הענקיות האלה שלהם, ומה הבעיות שלהם, ודברים כאלה, יש מלא חומר בחוץ. אז אם אתה יודע את התעשייה שלך, ואתה יודע מה אתה רוצה לפקס, אתה כבר יכול להסתכל על, אתה יודע, תמיד יש את הרשימות, 10 החברות הגדולות, או 10 החברות המובילות בעולם הזה, צריך להבין, להסתכל עליהם, להבין איזה מחלקות יש להם, האם יש להם מחלקת אינוביישן חזקה, מה הם עושים בעולמות האלה, כי הם אוהבים מאוד לפרסם את החדשנות שלהם, ולדלות מזה איזה חברות היית באמת רוצה לדבר איתם.
כן.
וזה...
מה עוד סק. קורה בתהליך כזה? אז אתה בא, מגיע לבי-או, מתחקר אותו, מבין סדרי גודל של מחיר, מבין סדרי גודל של בעיה, ואז מה?
מבין סדרי גודל של זמן בתהליכים. אנחנו חברות סטארט-אפ, אנחנו מהירים בטירוף אל מול מפלצת שהיא איטית בטירוף. אתה יכול, זה קורה לנו ביום-יום, הבי-או ממש רוצה אותך, אין שום בעיה, אתה נרשמת ל-2020, אנחנו נאשר אותך באפריל 2020, ואנחנו נקנה את המערכת בסוף 2020. זה, ובשבילו זה תהליך מהיר. אז צריך
יש משהו לעשות עם זה?
יש. יש, יש תקציבים שהם לא תקציבי שנה קדימה. יש סייקלים, כל חברה יש את הסייקל, גם איפה אתה עובד בעולם. יש מקומות שהסייקל נגמר במאי, באפריל ומתחל במאי. על הכיפק. יש חברות, רוב החברות בארצות הברית, זה רגיל, דצמבר, ינואר. יש חברות שזה אוגוסט, ספטמבר. להבין את זה, זה להבין מתי אתה מתחיל איתה, וזה כבר נכנס לתעדופים של איפה אתה בסלפורט, גם את החברה קטנה, כמה אנשי סלס יש לך, כלום וקצת. איפה הם שמים את האפורט? כי אם אתה לקראת סיום הסיבוב, אז אתה לקראת, אתה גם מצד אחד יש כסף זמין אם לא, אם לא ישתמשו בהכל, וגם בצד שני כבר יכולים לרשום אותך לשנה הבאה. אם אתה רחוק מהסייקל הזה, אז בוא, הוא יכול להיות שלישי בתעדוף. כדי להכניס דברים אחרים.
אתה נתקל מעבר ללוחות זמנים בבעיות ופערי תרבות ושפה?
בטח. פרספטור מוכרת ב10 מדינות. יש לנו בסינגפור, דרום קוריאה, כל מיני מקומות חזקים כאלה, ושם אתה נתקל במוזרויות עסקיות עם חברות ענק.
Code of practice, מה שנקרא, אחר.
מהבסיס. והדבר היחיד שאני יודע להגיד על זה, זה לא לעשות זה לבד.
שזה אומר?
להביא שותפים מקומיים.
איך מוצאים שותף מקומי טוב?
בישראל, כמו בישראל, תמיד יש את הבן אדם שיודע לחבר, וזה כמעט, אתה יודע, נכון, קרוס בורדו. אני חושב שבישראל גם רוב החברות הגדולות, יש להן כבר מתחילות לנציגויות בארץ, אז יותר קל לעשות את הקישור. ספציפית, נגיד דרום קוריאה, מצאנו שותף בגלל שהיינו שם באיזה פיילוט לחברת אוטומוטיב מאוד גדולה, ליונדאי, שמשקיעים שלנו, והיה שם שותף שהם עובדים איתו. וככה השבות שלנו איתם נעשתה. זה המון הזדמנויות. קשה מאוד, אתה יודע, לנהל אירוע של למצוא שותפים. יש לנו בידי אצלנו שזה תפקידו, למצוא שותפים.
בכל גיאוגרפיה וגיאוגרפיה. בכל גיאוגרפיה. שותפים גיאוגרפיים. שהם מה, מפיצים יותר?
שהם יכולים להיות גם מפיצים.
וגם מתווכים של ה-code of practice והמשמעות האמיתית מאחורי ה...
הם בדרך כלל יהיו שחקנים דואלים. הם, בשביל למצוא, אתה יודע, קוד מאחרים שמכירים את השוק, יש הרבה כאלה. בסוף, ה-added value זה למצוא מישהו מקומי שיודע לעבוד שם, יודע לתת שירות שם. אנחנו חברה שיש לה שירות מאוד גבוה וכו'. אז אנחנו צריכים את האנשים האלה שיהיו במקום, הם גם יודעים את הפרקטיס העסקי, שזה שונה לחלוטין גם, אתה יודע, אתה מגיע, אם אתה רוצה להגיע ללהיות מקצוען אמיתי, זה גם דקויות נגיד בתוך ארצות הברית.
כן.
יש הבדל עם איך אתה עושה ביזנס בטקסס.
כן, גם ברגולציה, גם ב-code of practice, גם ב-culture.
הכל.
ואתה היום, כשאתה מנהל את כל הפעילות הזו, איך אתה מודד את המטריקות בין הגיאוגרפיות ומנהל בעצם את המאמצים? איך אתה מחליט איפה להתמקד?
תשמע, היום אנחנו, פרספטו בהגדרה היא לא שחקן ריג'ונלי, היא שחקן גלובל, בגלל שהלקוחות שלנו הם לקוחות ג'יינטים שצריכים לתת להם את השירות בכל מקום. עוד פעם, של ירצו מערכת ביוסטון, סבבה, אם ירצו מערכת בגבון, אני צריך לדעת לתת שירות
הזה. ואתה מוכר לכל אתר או שאתה מוכר להדקווטרס?
שאלה מעניינת, זה מאוד תלוי איך הלקוח עובד.
אוקיי.
יש לקוחות שכל הכוח באתר.
הבנתי.
ויש לקוחות שה...
קונה במרוכז ופורס.
בדיוק. יש גם לקוחות שהקורפרט מחליט מה מותר, אתה נכנס לוונדור ליסט כזה שמותר לך לקנות, אבל אז אתה צריך לשכנע כפול שתיים. אתה צריך לשכנע את הקורפרט של להיכנס לליסט, ואחר כך אתה יורד לאתר.
לך את הסייט, כן.
בדיוק. והוא צריך להגיד, אוקיי, אני... מותר לי לקחת 20 מצלמות, או פרספטו אחד, ואני צריך להחליט.
כמה אנשי מכירות אתם היום ב...
אני ו... יש לי ריסלרים בכלל, אבל כרגע אני.
ומה ה-go-to-market באמת של הריסלרים, ויש לך בטח SDRים כאלה וכו'. מה ה-go-to-market? פונים קולד?
לא.
עושים לינקדין?
יש גם כאלה.
אוקיי.
יש כאלה שזה הולך להם.
אוקיי.
אבל זה בעיקר, אנחנו מייצרים המון לידים מקונפרנסים קטנים, כי עוד פעם, השווקים האלה הם שווקים סגורים. כל מנהלי ההבטחה של ה-Nuclear Facilities בארצות הברית, תשמע, זה סופר קטן.
אוקיי, אז אמירה מעניינת, אתה אומר, אני אלך לכל ה-go-to-market שלנו, הפלטפורמה להעביר את המסר המחירתי שלנו, היא דרך כנסים ואירועי ניש של אותה תעשייה.
תשמע, אירועי נישים, כשאתה יודע שאתה הולך לאירוע טוב, זה אחד לאחד, זה כמעט אחד לאחד.
לקח לכם אבל זמן ללמוד את זה, אני מניח שלא ידעתם את זה על ההתחלה.
בהתחלה זה היה, אני לא מבין למה הוא לא חוזר אליי, כי שלחתי לו מייל, אני הדבר הכי טוב בעולם, לא מבין למה לא...
ואז אתה מבין שהם לא, הם מעדיפים לקנות בכנס.
הם מעדיפים להכיר אותך אישית קודם כל, ועוד פעם, זה תעשיית B2B heavy, הכל אצלהם זה קשרים, אין דבר כזה, לא מכירים את הנושא הזה של לקנות מרחוק, והם מעדיפים להיות מאוד, אתה צריך להיות מאוד high-touch, וה-high-touch מתחיל באזורים כמו איבנטים, ה-high-touch מתחיל בלקוח טוב שלי, שאתה יודע, word to mouth אומר, לי יש מערכת כזאת, בואו דברו, ואז כאילו זה מתחבר.
זה ברור.
זה לגמרי נפח, זה לא 5% מכמות הלידים שנכנסים.
כשאני בתחילת הדרך, איך אני יודע לאיזה איבנטים אני צריך ללכת?
אתה הולך לאיבנטים הגדולים, מוצא אנשים שהם מובילי עולם בתחום הזה, באיבנטים גדולים, ושואל אותם איזה איבנטים אתה הולך באמת.
אני הולך לאיבנט כדי לקבל המלצות לאיבנטים.
לגמרי.
ואם לא איבנטים, או בנוסף לאיבנטים, איזה עוד go-to-market strategies אתם מנסים? אתם פונים קצת קולד, אני מבין?
יש קולדים. יש לנו הרבה אירועים מרקטירים שאנחנו עושים, אז אנחנו עושים, אתה יודע, האתר אנחנו כל הזמן מתעדכן, מידע שם וכו'. וידאוים אנחנו מפיצים החוצה.
הרבה תוכן.
הרבה תוכן. ותוכן הוא קינג היום, מגזינים, עוד פעם, בגלל שזה כל כך צר, אז אין הרבה...
כן, להיות thought leader בעולם הזה, זה...
זה משמעותי, זה ממש משמעותי. כאילו להיות ה-draw in a box solution לעולם ה-utilities, אתה כבר מגיע למצב שאתה נכנס לאיזשהו, אתה יודע, energy today, whatever, ושמה זה... אף אחד, כאילו, מעולם האויל אנד גאס לא קורא אנרג'י טודיי. רק מי שקשור לאנרג'י, רק מישהו, אתה יודע, דדיקייט לעולם הזה. יש גם מגזינים שהם סקיוריטי לאנרג'י, כאילו, זה כל כך, אתה יודע, מפוקס, ששווה לך להשקיע את העבודה שם.
תגיד, כנסים, כשאתה שם כבר, מה עושים? תמיד צריך לקחת דוכן או שאפשר להגיע על הבבלה?
אף פעם לא להגיע על הבבלה, זה או שאתה לוקח דוכן,
או שאתה מתכונן לפני ורואה מי מגיע ומתרגט את כולם לפני.
או שאתה מדבר שם.
אוקיי. אתה אומר לא להגיע בלי לדבר או...
אתה חייב למצב את עצמך כ-thought leader. גם דרך אגב כנסים, תנסה לא להיות באזור של הסטארט-אפים.
לא להיות באזור
של הסטארט-אפים. לא להיות באזור של הסטארט-אפים. אז אתה יודע, שמת עוד $5,000, אבל אתה חברה אמיתית. אתה לא, בוא נלך, נראה, סיימתי עם החברות האמיתיות, בוא נלך לראות את הסטארט-אפ בצד. אני כן, אני חברה אמיתית, אני ליד החברות הענק, גם לי יש בוץ של חברה אמיתית. זה אחד. הדבר השני, חייבים להגיע למצב ש...
Speaking opportunities.
חייב. גם בדברים הכי קטנים, כאילו ברגע שאתה מדבר, אנשים יש להם פרי נושן שאתה, יש לך מה להגיד, ועשו לך וטינג מסוים, ואתה יודע, ואם אתה מעניין, האופורטוניטיז יצאו משם.
מעניין.
אני, יש מקומות שאנחנו מעדיפים לא לשים בוט.
כמה כנסים כאלה אתם עושים בשנה? או משתתפים?
שנה, עשינו 12 נראה לי, 10.
וואו, אתם מארגנים בעצמכם גם?
עכשיו, חזרתי מיפן, משלושה ימים מסמינר.
שאתם ארגנתם?
כן.
הבנתי. תגיד, אנחנו בסוף מדברים בקונטקסט של פניות לתהליכים עסקיים, הפצה, go to market, מחירות לקופורץ. יש איזה נושן, בעיקר ליזמים בתחילת הדרך שעכשיו מאזינים, הם אומרים, טוב, נו, הבחור איש מחירות, יודע לדבר יפה, זה המקצוע. אתה נתקל בזה לפעמים, שאנשים לא מבינים שזה בסוף profession?
קודם כל, אני לא חושב שזה עניין של מחירות. אני חושב שהדיון הוא דיון value. ההפך, אם אני אביא איש מחירות שהוא איש פרופר מחירות,
מוכר מוצרי ים המלח בלי להעליב אף אחד.
כן, בעגלות פנסי, כן, אבל עדיין זה לא עובד. הדיון, אם תוכל להגיע למצב עם לקוח, או אפילו פרוספקט, אתה מדבר עם מישהו נגיד בכנס, בסדר, תפסת אותו, אם תוכל להגיע לדיון עמוק, מעניין, מגניב על הטכנולוגיה, על הוואליו, בלי להגיד מספר, זה לא מעניין אף אחד המחיר בסוף. בטח לא בקורפרט. קורפרט בסוף, המחיר זה בסוף. בסדר? אם הוא מבין את הוואליו של זה, והוא מבין שזה, שהריטרן פה הוא, הוא אמיתי, הכסף הוא, הוא next layer.
ואלו, אני רק מחדד גם, לא רק בשביל, כאילו בשביל המאזינים בסוף, זה לפגוש את הקופורט בצד החיובי או השלילי של ה-P&L. או שאתה חוסך לו כסף, או שאתה מכניס לו כסף.
זה יורד.
כן,
כן.
אבל כן.
השיחת value זה בוא תראה איך המערכת הזאת יכולה לתת לך אינסייטים חדשים. זה לאו דווקא מתקשר ישר לכסף.
נכון. זה דורש איזשהו היקש לפעמים.
או לפעמים אתה יודע, אתה מתחיל לשאול, הוא מתחיל לספר לך על הבעיות וכאלה, ואתה אומר, אוקיי, איך זה מתחבר או לא מתחבר לבעיות שלו, והדיון נהיה הרבה יותר עמוק מהר, אם אתה מגיע למצב שהדיון value נגמר. כאילו, אם הוא בראש שלו כבר עשה טיק ואמר, כאילו, הvalue שמה. אז שמה, יש לי גם אנשים שהם לא מוכרים, ואני מביא אותם לכנסים. שמה, להביא באדם שמבין את המערכת, זה גם אירוע.
ברור.
כשמישהו מדבר על לא משנה איזה סטארט-אפ יש לך, אבל הוא יודע לעומק את הטכנולוגיה, הוא מבין לעומק את המוצר, את הvalue, השיחה נהיית כל כך מעניינת, שהבן אדם נדלק מהמערכת עצמה, הכסף זה לא...
ולא מהמחיר. טוב, אבל אני חושב שזה גם הרבה פעמים תלוי במוצר, וכשאתה מוכר דרונים מעופפים, זה קצת יותר קל. לא נאמר בזלזול. אני חושב פשוט שיש פה תבנית מנטלית מסוימת. זה קצת...
אני אמרתי בהתחלה, יש לנו יתרון מאוד גדול שדרון זה כרגע סקסי, בסדר? אבל כשאתה באמת לוקח תהליכים כבדים, כמות הצ'אלנג'ס שאתה מקבל אותם על הדרון, זה ענקית.
לגמרי.
רגולציה, אסור לך לטוס מעל מקומות נפיצים, כמה זמן בטריה, כל מיני שאלות רלוונטיות ולא.
ברור.
שמעמיסות עליך המון צ'אלנג'ס, ורק מקצוען בעולם הפרודקטי, כן?
כן, בעולם השוק, הטכנולוגיה הפרודקטית.
בדיוק.
אריאל, ככה, נקודה לסיום?
נקודה לסיום?
נקודות לסיום?
תשמע, ליזמים צעירים, אני קודם כל חייב להגיד, תפסיקו עם האפים האלה, בואו תייצרו דברים גדולים, אמיתיים, משמעותיים, זה כל כך כיף לראות דבר כזה, אתה יודע, נבנה, ובאמת לעשות אימפקט בעולם, כמובן לא מזלזל ב-B2C, כי יש שם המון דברים מגניבים, ואני בעצם משתמש בטח במלא כאלה, אבל העולם הזה של האנטרפרייז, לפחות לפעמים מפחיד את היזמים הצעירים, איך אני אגיע ל-XYZ? אבל אפשר להגיע, ויש המון חברות בארץ שמתעסקות בעולמות ה-IoT, בעולמות האנטרפרייז יותר כבדים, אז אני ממש רוצה לדרבן אנשים להגיע לעולמות
האלה. לפתור בעיות גדולות.
בדיוק. שזה, אתה יודע, קלישה, אבל לפחות בעולם שלנו אנחנו רואים כמה זה חסר, וזהו, חוץ מזה היה מגניב.
היה ממש כיף.
תודה רבה.
תודה רבה לך על הזמן.
תודה.